לחזור קצת בפרק ל"ו לסיפור המגילה והחשיבות של הסיפור הזה. ויהי בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה לימיהו מעת השם לאמור, קח לך מגילת ספר וכתבת אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים יום דיברתי אליך מימי יאשיהו ועד היום הזה. אולי ישבו בית יהודה את כל הרעה שאנוכי חושב לעשות להם, למען ישובו איש מדרכו הרעה וסלחתי לעוונם ולחטאתם. ויקרא ירמיהו על ברוך בן נריה, ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי השם אשר דיבר אליו על מגילת ספר. ויצווה ירמיהו אל ברוך לאמור, אני עצור ולא אוכל לבוא בית השם. קודם כל הרקע לסיפור הזה, שירמיהו עצור לא יכול לבוא בית השם, והמניעה לבית השם לכאורה זה בגלל מה שקרה בפרק חבב. ראשית ממלכות יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה מעת השם לאמור, כה אמר השם עמוד וחצה בית השם. אז ירמיהו בא לחצה בית השם והוא מנבא על מה שיקרה לעיר בידי הכזים. ואז בפסוק ז' וישמעו הכהנים והנביאים וכל העם את ירמיהו מדבר את הדברים האלו בבית השם. והיה ככלות ירמיהו לדבר את כל אשר ציווה השם לדבר על כל העם, ויתפסו אותו הכהנים, הנביאים וכל העם לאמור מות תמות. אז יש כאן לוקחים את ירמיהו בימים ברצח, מדוע ניבאת בשם השם לאמור, כשלא יהיה הבית הזה ועיר הזאת תחרב, ואין יושב. ואז רוצים להרוג, רוצים לינץ' בירמיהו. וישמעו שרי יהודה את הדברים האלה, ויעלו מבית המלך בית השם, וישבו בפתח שער השם החדש, ויאמרו הכהנים והנביאים אל השרים ואל כל העם לאמור, משפט מוות לאיש הזה, כי ניבא לעיר הזאת כאשר שמעתם באוזניכם. ויאמרו כל השרים וכל העם לאמור, השם שלחני מנבא וכו'. ואז מי שמציל אותו בסופו של דבר, ויאמרו השרים וכל העם אל הכהנים. כלומר יש כאן ויכוח בין הכהנים והנביאים, כנראה נביאי שקר, לבין השרים. ויאמרו השרים וכל העם אל הכהנים ואל הנביאים, אין לאיש הזה משפט מוות, כי בשם השם אלוקינו ידיבר אלינו. ויקום אנשים מזקני הארץ ויאמרו אל כל קהל העם לאמור, וכאן מורשתי היה ניבא בימי חזקיהו ולא עשו לו שום דבר. ואחר כך היה אוריה שהוא ניבא, ואז יהויקים שלח להרוג אותו והוא ברח למצרים, ואז נתן בן אחמור הלך ותפס אותו והביא אותו והרגו אותו. וישלח המלך אנשים מצרים אל נתן בן אחמור ואנשים מתוך כל מצרים, ויוציאו את אוריה ממצרים ויביאו אל המלך יהויקים ויכה בחרב. ואז אחיקם בן שפן הייתה יום בלבותי, תת אותו ביד העם למיתו. אז הצילו את ירמיהו כאשר הוא ניבא בית השם. עכשיו אנחנו משנה רביעית ליהויקים, והוא עצור, הוא לא יכול להגיע לבית השם כדי לנבא. אז מה הפתרון? הפתרון זה לכתוב מגילה ביד ברוך בן נריה, וברוך בן נריה אמור להגיע ביום תענית כאשר כולם באים לבית המקדש, לחצה בית השם, ולקרוא מתוך המגילה. אז ירמיהו לא יכול לבוא, אבל ברוך בן נריה בא במקומו. ואז אם אנחנו ממשיכים בפרק ל"ו, ויהי בשנה החמישית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה בחודש התשיעי, קראו צום לפני השם כל העם בירושלים, וכל העם באים מערי יהודה בירושלים. ויקרא ברוך בספר את דברי ירמיהו בית השם. וישרה מחיהו בן מריהו בן שפן ואז הוא קורא את זה לכל השרים, אומר, תשמעו מה שירמיהו אומר, או מה שברוך לוי קורא בשם ירמיהו. ויגד ומחיהו את כל דברים אשר שמע בקרוא ברוך בספר באוזני העם, וישלו כל השרים אל ברוך את יהודי בן נתניהו בן שלמיהו בן כושי לאמור, המגילה שקראת בה באוזני העם, ככן בית חבלך. ואז הוא קורא את זה בפני השרים, והשרים, מעניין שברשימת השרים, אחד מהם זה נתן בן אחבור, שהוא הלך למצרים כדי להביא את אוריה, ועצם הביא אותו למותו. והיומו השרים אל ברוך, לך יסתר אתה וירמיהו. לך יסתר, בגלל שאנחנו הולכים להביא את המגילה הזאת ולהקריא אותו בפני המלך. אז לך יסתר. ועבור אל המלך חצרה, ואת המגילה הפקידו בלשכת הישמע הסופר, והגידו באוזני המלך את כל הדברים. ושלח המלך את יהודי לקחת את המגילה, ומביא אותו, קוראים אותו. והמלך יושב בית החורף, החודש התשיעי, ואת האח לפניו בוערת, כאן מדובר, הכל תשיעי, זה כל כסלו. קר בחוץ, יש אח עם, 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 עם אש. והיא קרא יהודי שלוש דלתות, והבא יקראה בתר הסופר, והשליך לאש אשר לאח. עד תום כל מגילה על האש אשר לאח. ולא פחדו, לא קרא את בגדיהם, המלך ולעבדיו השומעים את הדברים האלה. וגם נתן בלגיהו וגמריהו, הפגיעו במלך לבתי שרוף את המגילה. לא שמע עליהם. ותם המלך ירחמיע בן המלך, וצריהו בן עזריאל, ושלמיהו בן אביה, לקח את ברוך הסופר ואת ימיהו הנביא, והסתירים השם. וזה הסיפור. ויש איזשהו מעמד לברוך שקורא את המגילה, וזה מאוד מפתיע, אבל יש כאן איזושהי עוצמה מעבר לדברי נביא רגיל, וגם ההתנגדות והתגובה של יויקים כאשר הוא קורא, לוקח את הספר ושורף אותו, יש כאן איזושהי יותר עוצמה מאשר סתם לא מקשיבים לנביא. כך לפחות הרושם שלי. השרים שואלים את ברוך. וישלו כל השם על ברוך, כן? ויאמרו אליו, אני חושב שהוא קורא להם את הספר, הגד נגיד לנו, סליחה, וברוך שאלו למור, הגד נא לנו, איך קטעת את כל דבר האלו מפי? ויאמר להם, שאלה מוזרה, ויאמר להם ברוך, מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלו ואני כותב על הספר בדיוק. שאלה מוזרה, איך כתבת? הוא אמר לי וכתבתי, מה? איך כתבתי? איך הצלחת לכתוב את דברינו מפיו? והתשובה שהוא קרא אליי וכתבתי על הספר בדיוק, בכל תשובה פשוטה. איך אתה כותב עכשיו? מה? איך אתה כותב? מה? זו שאלה קצת מוזרה, לא? ולא רק שהשאלה הזאת היא מוזרה, אלא השאלה הזאת, או התשובה, מופיע בברבט דף ט"ו בסוגיה מאוד מאוד מפורסמת ומעניינת. דתניא, ויאמר שם משה אבן השם, איפה שמשה מת או חי, וכתב ימת של משה, יש כאן שתי גרסאות. איך יכול להיות שהוא כותב הימת של משה, אם הוא כבר מת, הוא לא יכול לכתוב, או איך יכול להיות שהוא כותב הימת משה, אם הוא חי. יש כאן שתי גרסאות. אלא עד כאן כתב משה מכאן, ואלה כתב יהושע דיבר ביהודה. והמילה רב נחמיה. אמר לו רב שמעון, איפה שספר תורה חסר עוד אחת, וכתיב לקוח את הספר התורה עד תומם, כן? אלא עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר וכותב. מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע. כן? אתם מכירים את האמרה הזאת? כן? ומה כתוב אחר כך?
שם יהושע כתב.
כמו שנאמר להלן, ויום להם ברוך מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב לספר בדיו. ומה עושה כאן הפסוק בירמיהו? כן? עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר וכותב. אבל עכשיו קרה משהו מדהים. הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדמה, ואיך זה קרה? כמו אצל ירמיהו וברוך בן נריה, הוא יקרא אליי ואני כותב על הספר בדיו. גם כאן, מה קורה? שנאמר, מביאים הוכחה, קרה אז מה שקרה בזמן ירמיהו, ועכשיו אנחנו יכולים להבין איך משה כתב את התורה כאשר הקדוש ברוך הוא אמר לו לכתוב. ובלי זה אנחנו לא מבינים. יש משהו לא, מאוד מאוד לא מובן בכל הסיפור הזה. ואני רוצה להתייחס, קודם כל, מי שהתייחס אל השאלה הזאת זה מורי רבי רבי יושב סולובייצ'יק, תכף קודם תשובתה, בתשובה שהוא כתב, או איגרת שהוא כתב, לרבי יחיאל ליכטנשטיין, אבא של רב אהרן. לכבוד מחותני דוקטור יחיאל ליכטנשטיין. קיבלתי את מכתבו ומודניתי מראותיו בספר איכה, והנה פשוטו של מקרא והאמיתיות רצוני להעביר צורת ליבו לשני דברים. דרך אגב, הספר הזה כמעט כולו תורגם ממכתבים שהוא כתב באנגלית. נדמה לי שהמכתב הזה שהוא כתב לדוקטור ליכטנשטיין זה המקור. זה בעברית, הוא כתב את זה בעברית. אבא של רב אהרן דיבר איתו תמיד בעברית, למרות שהוא גדל באירופה ואחר כך צרפת, הגיע לארצות הברית, תמיד היה מדבר בעברית, והוא כתב רק בעברית. אם אני זוכר נכון, המכתב הזה נכתב בעברית במקור, אבל אני לא בטוח, כך זכור לי. כן, שני מכתבים המובאים להלן נכתבו בעברית. אני זוכר בגלל שמי שהוציא את הספר ביקש ממני לתרגם את המכתבים בעברית לאנגלית, הספר הראשון. רצוני להעיר תשומת ליבו לשני דברים, מחלוקת מעין זה ביחס לספר איכה נמצאים במנחות ובבא בתרא, בנוגע לשמונה פסוקים האחרונים בספר תורה. רב יהודה סובר כי מפני הנימוק שאי אפשר היה למשה, כשהיה חי לכתוב הים את משה, מוכרחים לנו להסיק כי שמונה פסוקים נכתבו על ידי יהושע, ושמעון סובר כי אי אפשר לספר תורה שיחסה אפילו עוד אחת מכתיבתו של משה. ולפי כך אמר כי גם שמונה פסוקים נכתבו על ידי משה. לאמיתו של דבר, הסוגיה שם משוותה לדברי רבי שמעון, כתיבת שמונה פסוקים לכתיבת ספר איכה על ידי ברוך בן נריה ומפי ירמיהו. זה לפי אותם שסוברים של המגילה של ירמיהו זה מגילת איכה. זה לא פשוט, אבל לפי אלו שאומרים שזה מגילת איכה, אז בעצם יש השוואה בין שמונה פסוקים לאיכה. ההשוואה הזו צריכה עיון. הרציתי פעם לפני אבא מרי ז"ל כי יסוד חדש מבואר בסוגיה הזו. אפילו לדעת רב שמעון, שהפסוקים האחרונים נכתבו על ידי משה, קדושת תורה שבהם לא חלה עד אחר מיטתו של משה, בשעה שדברי הפסוקים נתקיימו במלואם והפכו עובדה. וזהו פירוש המונח בדמה. עכשיו זה פירוש סולובייצ'יק קלאסי, כן? אני לא אומר שאני חותם עליו, אבל זה טיפוסי. משה כתב מתוך צער, לא משום שפחד את המוות, אלא משום שהדברים האחרונים שכתב נטולי קדושה הם בעת כתיבה, ונשתנו משאר ספר תורה, לשון הגמרא הור ואישתני אישתני. כן? לכן הוא הצטער, בגלל שהוא לא הצליח להשלים את ספר התורה. מתי הוא שלם ספר התורה? רק אחרי שהוא מת. בגלל שכל עוד שהדברים שהוא כתב לא הפכו להיות עובדה, עדיין נטולה קדושת התורה הם. והנה הסוגיה אומרת, עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, משה אומר וכותב, מכאן ואין לך הקדוש ברוך הוא אומר, משה כותב בדמה. כמו שנאמר להלן, ויאמר ברוך מפיו יקרא את כל דברי אלו. אותו דבר, איכה, גם כן איכה, לא היה לזה קדושה של כתבי הקודש, כל עוד שדים לא קרבו. אחרי החורבן, פתאום זה הפך להיות חלק מכתבי הקודש. אבל בזמן שהוא כתב אותם, זה עדיין לא היה כתבי הקודש. עכשיו, ברור שלא כל התנ"ך, קדושת נביאים חל על נבואה גם לפני שזה קורה. אבל זה חל על נבואה שנכתב בתורת נבואה, בתורת דברים שיהיו בעתיד. אם ישעיהו כותב על הגאולה לעתיד לבוא, אז זה נבואה גם כן, יש איזו קדושת נביאים גם לפני שזה קורה. אבל כאשר כותבים איכה, שזה מספר על מה שכבר היה ועדיין לא היה, כאשר כותבים וימת שם משה ועדיין לא מת, על דברים כאלו שנכתבו בלשון עבר או מדברים על עובדות ועדיין הם לא עובדות, על זה רב סולובייצ'יק טען, קדושת התורה או קדושת כתבי הקודש לא חלים כל עוד שזה לא קרה. לכן המכנה המשותף בין ירמיהו ברוך בן אריה לבין משה רבנו זה שהם כתבו דברים בלשון עבר כמתארים עובדות כאשר הם עדיין לא קראו, ולכן עדיין לא חל עליהם קדושת כתבי הקודש, לכן הצטער מאוד משה רבינו, בגלל שבחייו הוא לא הצליח להשלים את כתיבת התורה. אוקיי, כך בעצם זה הסגנון של הדברים כאן באיגרת. אני רוצה לטעון לטענה אחרת על בסיס דברים שא' שמעתי מרב סולובייצ'יק, אבל הם נמצאים בכתובים בעצר הפודר ובפחד יצחק על שבועות במאמר ב' סימן ו' הפודר מבחין בין תורה נביאים וכתובים ובעיקר בין נביאים ובין כתובים. ההבדל בין תורה ובין נביאים וכתובים זה ברור בגלל שתורה זה נבואת משה, וזה בעצם מה שעומד מאחורי ויכוח לגבי שמונה פסוקים, בגלל שמה שמייחד את התורה שזה נבואת משה ולא קם נביא עוד כמשה אשר דבר שם פנים לפנים ולא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, שהנבואה של משה זה פשוט נבואה אחרת, זה הספקה ימאירה ולא הספקה של אינה מאירה, ולכן מה שמאפיין את קדושת התורה שזה נבואת משה, שזה מבחינת פנים על פנים דיבר שם על כל ככם, ואנחנו ראינו כאשר הוא דיבר על כל ככם ואנחנו אמרנו משה אתה תקבל את התורה, לכן כל התורה כולה זה נבואת משה. לכן אצל הרמב״ם יש אני מאמין שהקדוש ברוך הוא מנבא את האדם, יש אני מאמין אחר שהנבואה של משה זה שונה מכל שאר הנביאים, בגלל שעל זה מבוסס האמונה שלנו בתורה כנפרד. לכן יש לנו אמונה בתורה בגלל שאנחנו באופן קולקטיבי כעם עמדנו שם בעשייה כאשר הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו ובעיקר אחר כך אל משה. לכן תורה שונה מכל שאר התנ"ך בגלל שזה נבואת משה. אבל מה ההבדל בין נביאים לבין כתובים? למה זה נקרא נביאים וזה נקרא כתובים? הרי יש אפילו חלקים שהם מקבילים. כן, להגיד שזה ברוח הקודש וזה בנבואה, השירה של דוד, זה נכתב פעמיים, זה נכתב בנביא וזה נכתב גם כן בתהילים. אז כאשר הוא כתב בתהילים זה היה רק ברוח הקודש, כאשר זה נכתב בנביא זה היה בנבואה, זה לא הגיוני. אז מה ההבדל בין נבואה לבין הכתובים? אמנם נראה לנו, כותב הפוטנר, נראה לנו להעמיד כאן את היסוד של ההבדל בין קדושת ספרי הנביאים לקדושת ספרי הכתובים. יסוד זה מצטרף הוא לשתי הנחות. הנחה הראשונה היא כי ספרי הנביאים נועדו מתחילתם לשם אמירת הנבואה בהם והשמעתם בקהל, ולא עוד אלא שעצם התואר נביא נולד מגזרת ניב שפתיים. והיינו מפני שמתחילתם נתגלו החזיונות לנביאים בתורת שליחות לישראל, רק לאחר שנאמרו נסתרו לכתיבה בתורת כתבי הקודש. זאת אומרת שנביאים בעצם נתנו להיאמר, לומר נבואה ניב שפתיים. אחר כך אותם דברים שביסודם היו נבואה לומר לישראל, אחר כך החליטו שיש כמה דברים שהם גם כן חשובים לדורות, את זה כתבו. מה שאין כן ספרי הכתובים שהם נועדו מתחילתם רק לשם כתיבה, ומעולם לא היה מעניינם לבוא לכלל דיבור. שהעניין של כתובים שנאמרו כדי לכתב, לא כדי להיאמר, אלא כדי לכתב, ואחר כך תקרא אותם. ובדרך דוגמה ימיהו נסתבל על השמעת נבואתו, וזו הייתה עיקר שליחותו, ואילו דוד המלך לא הייתה חובה עליו מעולם להשמיע מזמוריו בקהל. כך כותב הרב פוטנר בדברים מקבילים שמעתי מרב סלוויצ'ה. לפי הדברים האלו חשבתי שהמיוחד במגילה של ימיהו, שבגלל שהוא עצור ולא יכול לבוא לבית השם, אז הוא כותב את הדברים לפני שהוא אומר אותם. זאת אומרת שהמגילה, כאשר היא נכתבת, זה כתובים. ורק אחר כך, כאשר ברוך בנריה בא לבית המקדש ואומר אותם, רק אז זה הופך להיות חלק מנביאים. וזה בעצם בניגוד לשאר הנביאים. בגלל שהוא היה עצור, והיה צריך בעצם לנבא גם כן, למרות שהוא היה עצור, והדרך להגיע לעם ישראל זה דרך בית המקדש, והוא עצור ולא יכול להגיע לבית המקדש, אז מה עליו לעשות? אומר הקדוש ברוך הוא, תכתוב מגילה. וזה מה שכל כך מפתיע, בגלל שבדרך כלל, איך זה יגיע לך? זה לא דברים שנאמרו, זה לא נבואות שנאמרו שאחר כך כותבים אותם, איך זה הגיע אליך, המגילה הזאת? מאיפה זה בא? וברוך בנרי אומר שהוא מדבר ואני כותב על הספר בדיו. ואחר כך אני אומר אותם, לפני השאלה, אני רק רוצה לקרוא את הגמרא בבבלת עוד פעם. לא שזה בדיוק מה שקורה, שהרי אם קדושת התורה זה נבואת משה, אז גם התורה בעצם נאמרה, כן? התורה נאמרה ואחר כך כתבו. אז יש מחלוקת, מגילה נכתבה, או חתומה ניתנה, כל מתי הדברים נכתבו. אבל התורה לפני כן היה בעצם דברים שנאמרו, ואחר כך כתבו אותם. וכך כתוב בגמרא. אלא עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר וכותב. קודם אומר, אחר כך כותב. מכאן ואילך, שמות הפסוקים, הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדמע. כאן אין אמירה. כאן אין אמירה. אלא הוא כותב. וזה מה שכל כך שונה כאן, בשמות הפסוקים האלו. ושמתי זה הפך להיות נבואה, כן? רק כאשר אחר כך, אחרי מותו, פתחו את התורה וראו, הנה עוד שמונה פסוקים. רק אז הדברים בעצם נאמרו לעם ישראל. לא בגלל שזה הפך להיות עובדה או לא הפך להיות עובדה, אלא בגלל שמעולם הם לא נאמרו. הם נאמרו רק אחר כך, כאשר אחרי מות משה, פתחו את הספר, ופתאום היו עוד שם עוד שמונה פסוקים. וזה מה שמיוחד בפי רבי שמעון לשמונה הפסוקים האלו. וזה מה שגם כן מרגיש. שכאן יש נבואת משה, ונבואת משה בעצם דברים שצריכים לומר לבני ישראל, ניב שפתיים. וכאן יש חלק בתורה שקודם כל נכתב, ורק אחר כך הגיע לעם ישראל. רק אחרי מות משה הגיע לעם ישראל. עכשיו, אני לא אומר שבגלל זה הוא בכה, בגלל שהוא פחד, בגלל שהוא היה עצוב בגלל שזה לא היה, הפך להיות נבואת משה בחייו. אני לא, אני חושב שגם כן אפשר לתקוף בגלל שהמיטה הטרגית שהוא נפטר בעבר ידיו ולא זכה להיכנס לארץ ישראל. יכול להיות שהוא בחר גם כן בגלל, לא רק בגלל דברים הלכתיים, אלא גם כן בגלל דברים אישיים, ושיטות אישיות ורוחניות להגיע עם עם ישראל לארץ ישראל. ובכל זאת, מה שמיוחד, שבשאר התורה, הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר, נשפתיים, נבואת משה, וכותב, אחר כך כותב. כותב מגילה מגילה, כותב חתומה, כותב לכל ספר התורה עד תומה, וישם בצד הארון, בסדר, הקדוש ברוך הוא, אחר כך הוא כותב. הכתיבה של הספר היה כתיבה של נבואת משה, וזה מה שמייחד את התורה. לשמור הפסוקים האלו, הוא לא אמר, לא בא ואמר להם, וימת שם משה עבר השם, ואחר כך כתב אותם. אלא בדמע, בשקט, ובדממה, בחוף מכל הציבור, את שמר פסוק באלו הוא כתב, אחר כך הוא סגר את הספר, שם בצד הארון, הוא נפטר, לא ידע איש את קבורתו, אחר כך פתחו את הספר, והנה יש עוד 8 פסוקים. כך לפי רב שמעון. מאיפה יש דבר דומה לזה? מאיפה יש לנו איזשהו דבר שנכתב ואחר כך הופך להיות נבואה? האם יש לנו דומה? משהו דומה? לכן, לפי הקריאה שלי, אנחנו לא עוסקים במגילת איכה שזה בכתובים. אלא כל הדברים שאמר מזמן יאשיהו, עד הזמן הזה, ימיהו עצור לא יכול להגיד את השם, הוא עדיין מקבל נבואות ולא יכול להגיד אותם לאף אחד. הוא לא יכול להגיד את זה למשל, מי שפתיים נבואה. אז מפי ויקרי, ואני כותב על הספר בדיו, ואנחנו יוצאים כאן בגילה, ומתי זה הופך להיות נבואה? רק אחר כך. וזה שאלה, איך הגיעה המגילה הזאת? הרי הדברים האלו לא נאמרו. אליי יקרי, ואני כותב על הספר בדיו. כן.
זה ממש טכני, כיוון
הבעיה היא טכנית, הוא עצור, אבל מה שקורה זה משהו מהותי. שזה שברגע שהוא כותב על הספר בדיו, הוא לא כותב איזשהו גרת, הוא כותב על הספר בדיו, זה הופך להיות כתבי הקודש. מהפסוק הזה על הספר בדיו אנחנו לומדים הרבה דינים של כתיבת ספר כתבי הקודש. זה נאמר מהפסוק הזה. זאת אומרת, הוא לא סתם, ברוך בן נריה לא יכול להיות נביא מפי נביא, אין מפי אין, כן? הוא לא יכול, לכן איך הנבואה יגיע לעם ישראל? אז רק על ידי קריאה מתוך ספר. אז כל המהלך כאן זה מהלך הפוך. לכן כאשר הגמרא חיפשה, כאשר רב שמעון חיפש, מאיפה יש איזשהו דוגמה שמשהו דומה למה שאני טוען קורה עכשיו אצל משה רבנו בשמונה פסוקים? איפה יש דוגמה כזאת? האם יש עוד דוגמה כזאת? יכול להיות שאין דוגמה, אבל האם יש עוד דוגמה כזאת? אומר שנאמר, אליי יקרא ואני כותב על הספר בדיו. הדוגמה שאני יכול לחשוב עליו, איפה שיש בתנ״ך משהו דומה, זה המקרה הזה של ברוך בן נריה. עכשיו, מה שמעניין זה שברגע שלא מדובר על נבואה, שזה הנביא עומד ואומר, ואחר כך יש אנשים שרבו עם ירמיהו, או שהתחרו מירמיהו, היו נביאי שקר, או שרבו איתו ואמרו נבואות סותרות. אז זה בסדר, הוא אמר משהו, הוא מתחכים איתו, אנשים הכי מתחורים שהם נביאים, בסדר. אבל ברגע שזה מגילה, מתייחסים אליו ככתבי הקודש. ויש איזה איזשהו השפעה כאן, רואים מתוך הסיפור שיש כאן איזשהו השפעה, השרים מאוד מאוד נבהלים. ואחד מהשרים שנבהלים זה אלנתן בן אחבור, שהלך ולקח את אוריה להרוג אותו. ופתאום יש כאן ספר ומבקשים ממנו, כן, זה ספר, זה כתבי הקודש, אל תשרוף אותו. השרים אומרים למלך, אל תשרוף אותו. והמלך הולך ושורף את הספר. ויש כאן איזשהו התייחסות, ברגע שהופך להיות כתבי הקודש, יש כאן איזשהו עוצמה בפרקים האלו בפרק הזה של אבי, יש כאן איזשהו עוצמה שמצד אחד הספר מאוד מאוד משפיע, זה דבר שהוא עצור, ובכל זאת מגיע אלינו איזשהו כתבי הקודש מתוך ירמיהו הנביא. והעובדה שזה מגילה, דבר מאוד מפתיע, לא יודעים מאיפה זה בא, ופתאום הגיע איזשהו מגילה ממנו, יש לזה מאוד מעניין, יש לזה מידה מסוימת יותר עוצמה מאשר הנביא עצמו אומר מדבר איתנו. בדרך כלל אנחנו רואים מפים ולא מפי כתבם, כאשר אדם, מי שעומד שם באופן ישיר, באופן אישי, יש לזה יותר עוצמה מאשר מגילה, אבל כאן, בגלל שזה כתבי הקודש. פתאום ההתייחסות היא התייחסות, אנחנו לא יודעים איך להגיד. וכאשר לוקחים את הספר, עם תר הסופר, וכל ארבע בתים סופים אותו, חותכים אותו וסופים אותו, ומתחננים, אל תשרוף את הספר. גם מצד התגובה של יויקין, יש כאן תגובה שהיא כל כך אכזרית וכל כך לא רגיש לדבר השם שמגיע אליהם באמצעות המגילה. לכן הפרק הזה, בגלל שמדבר מגילה, רצו לעצור את ימיהו, לא לתת לו לבוא. ובמקום זה לבוא מגילה, הדברים מגיעים לאיזשהו עוצמה אדירה שלא היינו מצפים. ואני חושב שאפשר להבין את העוצמה הזאת כאשר יש לנו איזושהי תפיסה מה זה כתבי הקודש. לקחת ספר תורה לשרוף אותו, זה לא יעשה. כן? וזה, מצאו ספר בתוך המקדש והתחילו לקרוא, כולם התחילו לראות בזמן יושיעיהו. כאשר מוצאים ספר, זה ספר, אל תשרפו אותו. ילכו את ימיהו, זרקו אותו תוך בור, רצו לצבוע אותו, רצו להרוג אותו, הכהנים רצו להרוג אותו, אבל יש כאן ספר. יש כאן מגילה. זה מאוד מעניין את העוצמה שיש לדברים הכתובים. כן, אני חושב גם בעולמים. כן, זה אבסורד, אבל מישהו אומר לך משהו, אתה אומר כן, לא. מישהו כותב משהו, זה אבל קראתי בתוך ספר, כן? זה שמי שמתווכח איתו הוא זה שכתב את הספר, זה לא משנה, מצאתי זה בתוך ספר. ואם זה עיתון בכלל, כן, איזה תלוי, זה עיתון כמובן. אבל אם זה עיתון, קראתי את זה בעיתון, אז ברור שזה הדברים הם נכונים. אותו האדם שחיבר היה מדבר איתך, היית אומר, איזה דברים תפשיל, אבל קראתי את זה בעיתון. כי יש עוצמה לדברים הכתובים. וכאן בסיפור הזה זה מאוד מעניין את איך שהעובדה שהוא עצור, והציווי של הקדוש ברוך הוא לכתוב מגילה, איך הדברים האלו, איזה עוצמה יש לזה ואיזה השפעה יש לזה. ואני חושב שדרך אגב, גם כי למדנו פרק מסוים על הבדל בין, קודם כל גם היה סוגיה של שמונה פסוקים, ועל הבדל בין נביאים ולבין כתובים. כן.
אז כנראה זה בזמן העתיק, ולא היה כותבים מגילה לכל דבר כמו שיש היום בספר.
כן, אבל אני מניח שהיו אגרות, כן, היו שולחים אגרות מכאן לפרום, כדי למצוא דברים. ובכל זאת, איך זה הגיע לך, המגילה הזאת? כן, יש כאן איזושהי מגילה הזאת, יש כתבי הכל, איך זה הגיע לך? כן, ויש כאן איזושהי הפתעה, ודברים לא כל כך פשוטים, אז כנראה שיש לזה עוצמה. אבל בכל אופן, אני חושב שזה... בנוסף, ההבחנה בין נביאים ובין כתובים, דברים שכתב הרפות ופחד יצחק, והקשר בין זה לבין הסוגיה כמובן בבת, זה קשר מעניין, כן.
אבל נכון זה, מה שאמרת, נביאים נכון קודם נאמרו ואחר כך נכתבו בדרך. אז איך זה הלך לנכון נביאים ראשונים יהושע ונחים בית שזה לא... זה לא בדיוק
מבואות,
זה דברים
okay.
שקרו, אז...
שאלה, ששאלת אותך, בסדר? אוקיי. יכול להיות שגם את זה, קודם כל זו שאלה טובה, אני לא בטוח מה התשובה, אבל יכול להיות שגם את זה היו כדי לאמר. גם שופטים היה כדי לאמר, ואחר כך נכתב על ידי מי כתב את שופטים. כי שופטים בעצם זה דרך נבואי להבין את כל האירועים בזמן השופטים. אחר כך שמואל כותב את זה, כן? מה היה לפני שמואל? נביא חז"ל, שמואל כתב את זה. מה היה לפני שמואל? לא היה ספר בכלל, או שהיה איזשהו דבר שנאמר מפי עבדיו הנביאים, שאחר כך שמואל כתב. אני לא יודע, שאלה טובה.
יכול להיות שזה לא רק נאמר, אלא גם דברים
שנעשו,
ואחרי זה נכתבו.
בכל אופן, הקו הכלי להבחין בין נביאים ובין כתובים, אני חושב שזה, ששמעתי משני גדולים. הדברים האלו זה דבר מעניין, ודברים ראויים למי שאמר. אוקיי, רבותיי. תודה.